שלום וברכה. אחרי שאלות ארבעת הבנים, התשובה שאנחנו אומרים להם היא כזאת: מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר: ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ובאמת מתבקש לשאול, כמעט צועק לשאול, בזה אנחנו פותחים את ההגדה? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? אנחנו מאוד גאים באבותינו בדרך כלל. אבותינו, כך לפחות חשבנו עד היום, הם אברהם, יצחק ויעקב. אבותינו מוזכרים בתפילת 18 שלוש פעמים ביום: אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב. מה קרה שפתאום אבותינו הם בכלל עובדי עבודה זרה היו? ומי זה אבותינו? תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ממתי תרח הוא אבותינו? מאיפה נולד הרעיון הזה שכשאני מסתכל אחורה אני מגיע לתרח? תרח הוא לא אבא שלנו, אברהם הוא אבא שלנו. מאוד מוזר. אף שיש פה גם רמיזה שצריך לומר, שמסתבר שהיא נכונה, והיא: תראו מי זה אבותינו שעבדו עבודה זרה. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, מי הם? תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. זאת אומרת, יש פה בדיבור של רבים, בפשטות, בעברית הכי פשוטה, מי שעבד עבודה זרה זה תרח, זה אברהם ונחור. כלומר, פתאום הלכנו לאבותינו שלא הכרנו עד היום, שזה תרח. מזכירים שעובד עבודה זרה, אבל גם אברהם עבד עבודה זרה. למה צריך להגיד את זה? אנחנו יושבים בלילה המכונן, בליל הסדר, לילה שבונה את כל עולם האמונה מול הילדים הקטנים שלנו, ומה שיש לנו לספר להם על ההורים של ההורים של ההורים שלהם, על אבותינו שמעבר הנהר זה שהם היו עובדי עבודה זרה, בשביל מה זה טוב? מה זה הדבר הזה? והאמת שזאת הזדמנות להבין בעזרתה את כל הלילה הזה. הזכרנו בפעמים הקודמות שהקושיות, ארבע הקושיות, שואלות שאלה אחת, שרק ילד מסוגל כנראה לשאול אותה, להבחין בה. הקושיה היא: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ש... וכולי. יש כל מיני תיאורים של שינוי הלילות, אבל השאלה היא: מה נשתנה הלילה הזה? מה קרה שיש שינוי? המבוגר מתקשה לראות שיש שינוי, כי בעולמו של המבוגר הכל סטטי והכל יציב, והילד מצליח לראות שמשהו פה מתנהל אחרת, זה לא אותו דבר. והתשובה שאנחנו מנסים לתת לעצמנו ולילדים שלנו, ובעצם יסוד התודעה היהודית האמונית של הלילה הזה ושל היהדות בכלל, היא שבאמת התשובה לשאלה מה נשתנה היא שהכל השתנה. הכל השתנה. שום דבר כבר לא נמצא במקום. התשובה העמוקה היא שבניגוד לתפיסה הרווחת אצל הרבה מבוגרים, ובניגוד לתפיסה הרווחת הרבה פעמים אצל אומות העולם שעובדים לשמש הקבועה והיציבה הסטטית, עובדים לפסל שלא זז ממקומו וכו', כל התודעה היהודית באה ואומרת שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. מה שהיה הוא שיהיה אין כל חדש תחת השמש. כלומר, בעולם הטבעי שאין בו אלא חוקי טבע ואין בו אלא התנהלויות של שגרה וכו', אכן אין כל חדש. אבל אנחנו מנסים להיפגש עם העולם שהוא מעל השמש, שהוא מקור השמש. בדרך כלל רגילים לחשוב שליל הסדר זה לילה שבו אנחנו מתבוננים אל העבר, ואנחנו מתחברים אל העבר ומחויבים לעבר, והעבר הוא מקור כוחנו ויסוד שורשנו. ככה מקובל לחשוב. ובצדק, במידה מסוימת. אבל ליל הסדר כולו מחנך כמעט למשהו הפוך מזה. ליל הסדר אומר, בואו נתבונן על העבר, ובואו נלמד שהכוח היהודי בעולם הוא לא להיות משועבד ומחויב לעבר שאני לא רוצה להיות המשך שלו. העבר לא יגדיר אותי. העבר לא יחייב את ההווה ולא יחייב את העתיד. העבר יכול להיות הכוח שממנו אני אצא לחירות. ממנו אני אשתחרר. בעצם, מה ההגדרה הראשונה שמתוארת לנו כאן? מתחילה עבודה זרה היו אבותינו. מה זה עבודה זרה? פסלים, קיבעון, כוכבים ומזלות, הגדרות ברורות מראש שאין לך שום יכולת לשנות. פסל הוא פסל הוא פסל, הוא לא זז, הוא לא משתכנע, הוא לא משתנה, הוא לא משנה, הוא לא פועל שום דבר. עולם סטטי ויציב. אם אני מאמין בפסל, אני עצמי פסל. כך מסביר הרב קוק את האיסור של לא לעשות פסל תמונת אדם. מדוע אי אפשר לעשות פסל של בן אדם? כי גם האדם הוא חלק אלוקא ממעל, והחלק אלוקא ממעל ואומר התחדשות אינסופית, אינסופיות. אי אפשר להכניס את האדם באמת לתוך גבולות וצמצום והגדרות, אבל אם האדם, זה בתנאי שהאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, כלומר, אם אני בא כוח של האינסוף, ויש לי חלק אלוקא ממעל והממעל הוא אינסופי, אז באמת אי אפשר לעצור אותי ואי אפשר להגדיר אותי. אבל אם אני בא כוח של פסל, אז גם אני פסל. והמשמעות הנוראית של הדבר הזה, זה שהכל מוכתב, הכל כפי העבר, שום דבר לא ישתנה. יש איזה שיר של קובי עוז, חשוב לי להזכיר אותו בהקשר הזה, נקרא תפילת החילונים, אני לא טועה. ויש שם משפט אחד, שהוא מכניס את כל הדרוויניזם והפרוידיאניות להגדרה אחת, והוא אומר כך, מאוד התקדמתי, מוצאי מקופים, ובכל חולשותיי אשמים ההורים. כלומר, בעצם אני באיזושהי תנועת המשך מהעבר. היסוד הוא היסוד הקופי. התקדמתי, אבל על הציר, הציר הקופי. ובכל חולשותיי אשמים ההורים, כלומר, זאת ההגדרה הפרוידיאנית כמובן, שבסופו של דבר אני בא כוח של העבר, ומה שקרה לי בבית, ועם אבא שלי היה ככה, וסבא שלי היה ככה, וסבא רבא שלי היה ככה, ודורות אחורה היינו ככה, אין לי יכולת לעשות שינוי. אין לי יכולת לעשות שינוי. אנחנו יושבים בליל הסדר מול הילדים, ואנחנו אומרים להם, תראו, אבותינו עבדו עבודה זרה. כל השנה אנחנו מעלימים את זה שאנחנו, שאחד מאבותינו, לפחות ברמה הפיזית היה תרח, עוד מעט נבין למה מעלימים את זה, אבל אנחנו רוצים לספר לכם ילדים, תרח, סבא רבא 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 שלנו, היה עובד עבודה זרה. הוא האמין שהעולם תקוע. הוא האמין שהעולם בא מפסלים, וממילא העולם הזה נמצא בתוך איזה גבולות שאי אפשר לפרוץ אותם. תרח, היו לו שני ילדים, נחור ואברהם. יש גם את הרן, הוא לא מוזכר פה. נחור גם עבד עבודה זרה. לא נעים לומר, גם אברהם עבד עבודה זרה. אברהם אבינו. אני יודע שיש מדרשים שמדברים על כך שאברהם אבינו גילה את בורו בגיל 3, אבל מרבית המדרשים והדרך של הגמרא בחישוב הדורות והדרך של רוב הראשונים, בכללם רש"י והרמב"ן ועוד ועוד, לומר שאברהם אבינו גילה את בורו בגיל 48, בתקופת מגדל בבל, דור הפלגה וכו'. בכל החישובים זה מסתדר מצוין. מה עשה אברהם אבינו עד גיל 48? אנחנו מכירים את המדרש על אברהם אבינו שנמצא בחנות הפסלים, שמוכר בחנות הפסלים כשאבא שלו לא שם, והוא מתחיל לשאול שאלות תאומיות עמוקות על המציאות, על הפסל, מי ברא את הפסל הגדול וכו' וכו', עד שהוא ניפץ את הפסלים עכשיו תראו, אברהם אבינו הוא אדם שמן הסתם הוא עושה דברים שהוא מאמין בהם, הוא אדם, הוא איש אמת. עד גיל 48 הוא מחר שם בבית הפסלים של, בבית ממכר הפסלים של אבא שלו. אני דמיינתי תמיד שזה איזה חנות מאובקת צדדית באיזה שוק פשפשים, אבל משמע קצת במדרשים שהוא היה, אבא של אברהם היה מבין גדול, הוא היה יושב על פרשת דרכים, הוא היה סוחר ענק, מתחם ג'י של האלילים. ואברהם אבינו נמצא שם בגיל מבוגר. הפלא הוא לא שאברהם אבינו בגיל 3 הכיר את בורו. אם זה כך, זה בבחינת אשר קידש ידיד מבטן, זה משהו שהוא באמת לא בבחירתו של אברהם. הפלא הוא שאחרי 48 שנים, שאתה חי ומתחנך בתודעה שהכל תקוע והכל פסל והכל אין כל חדש תחת השמש והכל מקובע, אחרי 48 שנים כאלו, לאט לאט אתה שואל, מברר, מתבונן, שואל 4 קושיות ועוד 4 קושיות, ומנסה להבין האם באמת העולם תקוע בתוך איזה ציר שהוא לא יכול להשתחרר ממנו. ובעקבות השאלות, אתה מוצא את הכוח להתחדש יש מאין, לקום מתוך הפסלים הללו, לקום מתוך האין כל חדש תחת השמש, ולגלות עולם של התחדשות עמוק מאוד, עולם של התבוננות, עולם של אמונה, עולם של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשי בראשית, של חדשים לבקרים רבה אמונתך. זה הסיפור שאנחנו מספרים לילדים בליל הסדר. אנחנו אומרים להם, תקשיבו, בחיים אתה לא המשך של מה שהיה אתמול, אם האתמול לא טוב. אתה המשך של הטוב שהיה אתמול. אבל יש לך חירות לנצח את הרע של האתמול ולהיוולד מחדש. ואני כאבא יושב מול הילדים ואומר, יש לי חולשות ויש לי טעויות ויש לי דברים שאני עושה לא בסדר, ואתם לא המשך של הטעויות שלי. אתם יכולים להתחדש. ברוך השם, זה לא פערי הדורות כמו בין אברהם לטרח. אבל אני אומר להם, עולם האמונה שלנו אומר שהאדם יכול להשתחרר מכל ההתמכרויות, מכל העבדויות, מכל השעבודים, מכל ההרגלים, שהוא לא רוצה להיות שבוי שלהם. זה להיות יהודי מאמין. אנחנו רואים את זה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, יסוד האמונה, תחילת האמונה, מהעיר ממזרח שמש, זה אברהם וכו'. האיש הזה, מה שאנחנו לומדים ממנו, הרבה דברים, אבל עכשיו, בנקודת הזמן הזאת של האגדה, שהיה לו את הכוח להשתחרר מהאינרציה. הוא לא המשך של תרח, למרות שהוא הבן של תרח. יש מדרש שאומר שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, ומה אעשה לכיבוד אב? אמר, אני גיליתי אותך, ואני מבין את העולם היום אחרת לגמרי, ואני עכשיו מוכן גם ללך לך מארצך וממולדתך. אבל מה עם אבא? הרי חלק מהתורה זה המחויבות לאבא, המחויבות לדור הקודם, ההמשכיות. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה מפתיע מאוד, והוא אומר לו, לך אני פוטר מכיבוד אב. בנקודת התחלת השרשרת היהודית צריכה להיות התחדשות מוחלטת. לא יכול להיות שאברהם יהיה המשכיות של תרח, זה פשוט לא יכול להיות. אחרת הוא ימשיך את אותה אלילות ואותה תפיסה מקובעת. לך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני פוטר מכיבוד אב, אתה מתחיל מחדש. הכל מתחיל משם. אגב, אולי היחיד שהיה פטור מכיבוד אב חוץ מאברהם אבינו היה האדם הראשון שלא היה לו אב. כלומר, זה ממש בראשיתיות. זה התחלת עולם. כל מתחיל מאברהם אבינו. אז חשוב לנו לומר לילדים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אנחנו גם לא באים ואומרים שזה בזכותנו בלבד. זה אפילו לא בזכות אברהם בלבד. אנחנו באים ואומרים, יש פה עבודה משולבת. יש פה את היכולת של האדם להתבונן ולהתחדש ולשנות. יש פה את הקדוש ברוך הוא שפותח לו את הפתחים, שמאפשר לצאת לחירות. זאת הסיבה שהשאלה המרכזית, התשובה המרכזית לשאלת מה נשתנה הלילה הזה, היא הכל השתנה. עולם שרק טבע נהג בו הופך להיות עולם של ניסים. אם יש ניסים בעולם, זאת אומרת שכל הטבע הוא נס אחד גדול. כל הראייה של הטבע כמובן מאליו, שנמצא במעגל סגור, הכל נפרץ עם ניסי עשר המכות, קריאת ים סוף וכו'. מסתבר שכל העולם הוא עושה דברו של הקדוש ברוך הוא, הטבע שהוא הנס הסמוי והנס הגלוי, הכל סיפור אחד. מסתבר שממצרים, שעליה נאמר מעולם לא ברח עבד ממצרים, גם ממצרים אפשר לצאת. אם אתה לא שבוי במיצרים הללו שבאים ואומרים, אם אני עבד, בן של עבד, נכד של עבד, לנצח אהיה עבד. לא לנצח תהיה עבד. לא לנצח. אבל בשביל זה צריך אמונה ישראלית. אמונה של עולם מתחדש, עולם, אמונה בחידוש העולם. אם העולם מתחדש, כל רגע נתון יכול להתחדש. הרבה פעמים מבוגרים יודעים להגיד את הפסוקים, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, מחדש בטובו וחום תמיד, מעשה בראשית. לילד יש כישרון הרבה פעמים להבחין בהתחדשות הזאת. לכן הוא שואל את השאלות, לכן אני אומר לו, תשמע, העולם מתהפך, וכשאני רואה את הניצוץ בעיניים שלו, שהוא מאמין לגמרי שהעולם יכול להתחדש בכל רגע, שנס יכול להתרחש בכל יום, כשאני רואה את זה בעיניים שלו, באור חוזר, זה מקרין אליי, אל הלב שלי. חפץ חיים מנסה לי להגדיר ענייני עבדות וחירות. אני אומר את זה גם בהקשר של המקום הזה באגדה, וגם בהקשר של חייו אדם, לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, ולנסות לרגע לשאול, כל השיח הזה של עבדות ובני חורין, לילד מצוי פה במדינת ישראל, שנת תפשין עין וב, זה נראה כמו משהו רחוק מאוד. הוא לא יודע מה זה עבדים, ברוך השם. ממילא הוא אף פעם לא שאף לחירות מהמקום העבדותי הזה, הוא לא יודע על מה מדובר. אז אנחנו יכולים להגיד לו, תשמע, יש עובדי קבלן, תשמע, יש בארצות אחרות אנשים שעדיין נמכרים לעבדים וכולי, אפשר להגיד לו, אבל אנחנו בסופו של דבר כנראה צריכים למצוא איזה נקודת קשר אל העבדות הנוכחית בתוך חיי בן החורין. כלומר, גם בן חורין עלול להיות עבד, וגם הוא צריך את החוויה הזאת של היכולת להשתחרר מעבדות לחירות ולצאת ממקום שהעבד לא אמור לצאת ממנו. בשביל זה אני רוצה להזכיר את המשל של החפץ חיים. חפץ חיים אומר, תראה, לפעמים אנחנו יודעים, יש במשטרה דבר כזה שנקרא בלש סמוי. הוא לבוש אזרחי, הוא נראה אזרח, הוא נראה רגיל לגמרי. ולפעמים אנחנו יודעים שבעולם העברייני יש חפרפרות שנכנסות לתוך המשטרה. הוא לבוש כמו שוטר, יש לו אקדח, יש לו כובע של שוטר, יש לו דרגות, הוא בפנים. עכשיו, נניח שאתה הולך ברחוב, ואתה רואה אזרח ושוטר, כלומר, אדם לבוש בגדי אזרח, אדם לבוש בגדי שוטר, הולכים כשהם שניהם אזוקים זה לזה. מישהו עצר פה מישהו. איך תדע מי השוטר ומי האזרח? איך תדע את הדבר הזה? הרי יכול להיות שהשוטר, כלומר, הוא זה עם הבגדים האזרחיים, רק הוא בלס סמוי. יכול להיות שהאזרח, החפרפרת העבריינית במשטרה, הוא זה עם המדים. איך תדע? נו, באמת, איך נדע? אומר החפץ חיים, תשובה פשוטה. שאלה יחידה היא, אצל מי נמצא המפתח? אצל מי נמצא המפתח? מי שהמפתח בכיס שלו הוא בן החורין. כלומר, מי שמסוגל בכל רגע נתון להשתחרר, להיגמל, לצאת לחירות, לשנות את ההמשכיות במקומות שנראה לו נכון לשנות אותם, מקומות שאמיתי להשתחרר מהם, זה הזמן לפתוח. אנחנו המשך של העבר הטוב. אנחנו בני חורין נבחור בטוב ולהשתחרר מהעבר הרע. אנחנו לא מחויבים, לא לטעויות של הורים, בנימוס, בכבוד, אבל לא לטעויות של הורים. לא לטעויות שלנו שעשינו אתמול, ולא לטעויות של דורי דורות. אנחנו בהחלט שמחים להיות ננסים על גבי ענקי הדורות, הדורות, שנים, שנים אחורה. מצוין, ואנחנו יכולים להשתחרר. לאורך כל ההשתחררות הזאת אנחנו מדגישים שהקדוש ברוך הוא היה גורם דומיננטי בתוך זה, ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. כלומר, אנחנו באים ומספרים לאורך כל הדרך שהפעולה האלוקית הייתה פה דרמטית. זה לא רק בן אדם שבוחר להתחדש, הקדוש ברוך הוא מלווה. אבל אנחנו לומדים כבר, אני אקדים לרגע, עוד דבר שמאפיין מאוד חזק את כוח ההתחדשות הזאת, כוח ההתחדשות הזה, זה החד גדיה שאנחנו שרים בסוף ההגדה. באמת זה כבר אנשים באותו שלב טיפה עייפים, וכבר או חלק חצי קצת מבוסמים טיפה וכולי. אבל הזדמנות באמת להתבונן לרגע, מה הסיפור של החד גדיה הזה? מה אנחנו בעצם אומרים שם? היה אבא, כאן הגדי, הגדי עלה שני זוזים, בחתול, אכלת גדי, כלב, אכלת חתול וכולי וכולי. מה הסיפור? אגב, מפורסם שרבי יונתן אפשיץ בתקופה שיצאו עליו לכלוכים ודיבורים וכולי, אז הוא יצא מבית המדרש שלו ושמע שני אנשים מלכלכים על רבי יונתן אפשיץ, שזה הוא. ואז הוא בא ואמר להם, יש לי רק שאלה, חד גדיה. אבא קנה את הגדי, אז הגדי הוא טוב, נכון? טוב. חתול אכל את הגדי, אז החתול הוא רע, נכון? הוא רע. הוא אכל טוב, הוא רע. הכלב אכל את החתול, אז הוא טוב. המקל היכה את הכלב, אז הוא רע. האש שרפה את האש, אז את המקל, אז היא טובה. המים קיבו את האש, אז המים הם רעים. השור שתה את המים, אז השור הוא טוב. מלאך המוות, סליחה, השוחט שחט את השור, אז השוחט הוא רע. מלאך המוות שחט את השוחט, אז מלאך המוות הוא טוב. והקדוש ברוך הוא, לא מובן, לא מובן הוא שאל אותם. נו, הם כמובן לא ידעו לענות. ואז הוא אמר להם, כנראה שכשאתם לא יודעים, אז אתם לא יכולים להביע דעה. כנראה שאתם לא יודעים איך זה התחיל שם בין הגדי לבין החתול. בקיצור, רוצה להעביר להם מסר, אתם לא באמת יודעים את החשבון. אבל אנחנו צריכים להזדקק פה בהקשר שלנו להבנה, כן, של המערכת הזאת. בעצם יש פה לכאורה סרטוט של האבולוציה. בגדי, חתול אוכל את הגדי, כלב אוכל את החתול, מקל מקה בכלב. וכולי וכולי, הנה, החזק מנצח, החזק מנצח, החזק מנצח, ומה נמצא בסוף? הכוח הכי חזק, והכי הרסני, והכי מסובך, מלאך המוות. כלומר, אם היינו עוצרים את השיר הזה כאן, היינו אומרים לעצמנו, העולם הזה, הוא עולם באמת דרוויניסטי כזה, תקוע בחוקים של החזק מנצח את החלש, ומנצח את החלש, ומנצח את החלש, וכולי וכולי, ובראש הפירמידה נמצא מלאך המוות, והכל בעצם הולך אל סופו. אבל בחד גדיה היהודי שלנו, ואת הקודש הבריחו, ושחת למלאך המוות. כלומר, בסופו של דבר, בקצה של אל הסדר, יש לנו אמון שלא רק נשתחרר מהעבדות של מצרים, ולא רק נצליח לצאת מעבודה זרה של אבות אבותינו, זה לא רק זה, ואפילו לא רק להיות בני חורין בעולם מודרני, לבחור מה שאני רוצה בסופר ולא את מה שהמפרסמים רוצים שאני אקח, אפילו לא רק זה, סופו של דבר תהיה חירות מיצר הרע, חירות ממלאך המוות, בילה המוות לנצח. העולם הזה הולך ומתחדש בהתחדשות תמידית, עד בסופו של דבר ניצחון גדול של החיים עצמם. אבל בגלל זה יש לנו כוח לעמוד בסיום של הפסקה הזאת. פסקה מסיימת בצורה מאוד קשה, והיא אומרת, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרימה. מצרים. אנחנו אומרים לילדים, תקשיבו, לעם ישראל יש כוח להתחדש. אבל עם ישראל, בניגוד לאומות העולם, הוא יצטרך לעשות מסע חיים מאוד ארוך. עשיו מיד מקבל את הכל. הוא מקבל מיד את הר שעיר לרשת אותו, נגמר. אין לו שיעבודים, אין לו צרות, ארבע מלכויות, גלויות שואה. אין לו, מסודר. הוא מסודר. אנחנו שייכים לעם שיוצא למסע ארוך. יעקב ובניו ירדו מצרים. מי ששייך לעבודה זרה, תקוע, תקוע, מקבל כבר את חלקתו, תודה רבה, העולם לא בנוי ממך. מי שמשתחרר מהעבודה זרה, מי שיכול לפגוש את ריבונו שלה, מי שיכול להתחדש, צריך לדעת שהוא הולך למסע ארוך. והמסע הארוך הזה מתחיל בירידה למצרים. ואז שואלים הילדים, ומה יחזיק אותנו שם במצרים? ואיך נצא מהמצרים הזה? ומה יהיה לאורך כל הדורות? ואנחנו מיד אומרים להם, ברוך שאומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אנחנו אומרים לילדים ככה. א', גם כשאנחנו בעבדות ובגלות ותחת פרעו הרשע ובמקומות מאוד חשוכים, לנצח מלווה אותנו הבטחה אלוקית, ברית, שלא משנה מה שיהיה ולאן נתגלגל, וגם נגיע לממתת שערי תומה, הברית הזאת תהיה חזקה מכל המציאות. זה מלווה אותנו בירידה למצרים. א', ב', אנחנו יודעים שמצד אחד תהיה עבדות גדולה, מצד שני, בסופו של דבר נצא לחירות. אבל זה לא מספיק לנו. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מפיל לא אדם ובטח לא עם שלם, לא מפיל אותו למקום נמוך, כדי שבסופו של דבר הוא יחזור למקום שממנו הוא נפל. בשביל זה לא צריך ליפול, הייתי שם כבר קודם. כל הנפילות בעולם נועדו להביא אותנו, להוציא אותנו ברכוש גדול. כלומר, אם הייתי במקום מסוים שממנו נפלתי, א', כנראה לא הייתה יציבות במקום הזה, ב', כנראה נועדתי לגדולות. לא זה המקום המספק. אני נופל כדי לעלות למקום יותר גבוה. אנחנו לא היינו יורדים למצרים כדי לצאת ממצרים. בשביל זה לא צריך לרדת, כבר היינו בחוץ, בשביל מה להסתבך. אנחנו יורדים למצרים כדי לצאת ברכוש גדול. כדי ללמוד משהו מימי העבדות והעוני והגעגוע לקודשא בריך הוא, והמציאות הבלתי נסבלת של עולם שבו עם ישראל לא קיים ונמצא במעבה החושך המצרי. אנחנו צריכים להגיע, לעשות את המסע הזה כדי לצאת ברכוש גדול. אין אדם בעולם שעבר מסע אישי, קשה, מסובך כזה או אחר, רק כדי לחזור לנקודת ההתחלה. בשביל זה לא היה שווה כל המסע. וזה מסר שאתה אומר לילדים, ברמה האישית, ברמה הלאומית, כל מה שעובר עלינו, כל הפיגועים של עכשיו, כל התמודדות, כל קושי, זה כדי להביא אותנו למקום יותר גבוה. יש גמרא שמדברת על האות ה'. היא אומרת, למה האות ה', שהעולם הזה נברא בה', כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, בה' ברעם. האות ה' פתוחה מלמטה. למה היא פתוחה מלמטה? מפני שלומר שהאדם יכול ליפול. העולם הזה חופשי, בחירה חופשית, אתה יכול להסתבך וליפול, וכשאדם נפל מהאי, אז הוא נפל, הוא בחטא היום ונורא. אבל יש לה פתח מילות. פתח המילות מעל הצ'ופצ'יק הקטן שנמצא בצד של האי, יש חור מעליו, אפשר לחזור משם. כלומר, לומר לך שיש גם דרך תשובה. שואלת הגמרא, למה שהוא לא פשוט יחזור דרך החור שממנו הוא נפל? אומרת הגמרא, כי לחזור מהמקום שממנו נפלתי, זה בלתי אפשרי. אני שוב אפול משם, אני שוב אפול משם. אני חייב לעלות למקום יותר גבוה. אומר הרבי משה קורדובר בספר תומר דבורה, הוא אומר, שים לב, זה במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. שזה אגב יתרון לשני הצדדים על פי דבריו. הצדיק מסוגל לעמוד בחלק התחתון של ה-A, כי הוא מסוגל לא ליפול, הוא צדיק. בעל התשובה היה שם כבר, הוא נפל. הוא לא מסוגל לעמוד במקום שצדיק יכול לעמוד, הוא נופל שם. אבל אחרי התשובה שהוא עושה, הוא עולה כמעט לגגה של ה-A, הוא מגיע למקום כל כך גבוה, הרבה יותר גבוה ממה שהצדיק נמצא, הרבה יותר גבוה מהמקום שממנו הוא נפל. הוא לא נפל כדי לחזור לאותו מקום, הוא נפל כדי לעלות גבוה, גבוה יותר מהמקום הראשון. זה מה שאנחנו אומרים לילדים, לעצמנו, קדוש ברוך הוא גלגל אותנו למצרים, עכשיו האתגר של ליל הסדר להבין, ומה רכשנו במצרים, מה הרכוש הגדול. זה לא מספיק כלי כסף, כלי זהב ושמלות ששאלנו מהמצרים, זה רק סמל לעולם ומלואו שהרווחנו מתוך ימי העבדות הללו, בעבודת השם, בעבודת מידות, בהתבוננות וכו'. את האתגר הזה צריך לפענח סביב השולחן. ברוך שאומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים וכו', ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואז אנחנו שרים את השיר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי זאת היא שעמדה לאבותינו ולנו? אז ברמת העברית הפשוטה זה המשך ישיר של המשפט הקודם. ברוך שומר הבטחתו לישראל, והיא ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לישראל, היא שעמדה לאבותינו וכו'. אבל מופיע בשפת אמת, מופיע באגדות נוספות, שיש פה גם עוד דבר. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה היה הכוח שאפשר לנו לעמוד על דעתנו, על היותנו, על סיפור חיינו, לדעת מי אנחנו? מה שעמד לאבותינו ולנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, היא העובדה שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. כלומר, כל המלחמות, כל האנטישמיות, כל הצרות, כל הטרור, כל דור ודור, מי שעומד עלינו לכלותנו, להבנתו, הוא בא לחסל אותנו. להבנת האגדה, להבנת העומק של עם ישראל, בזכותך, אני נאלץ לברר שוב ושוב מי אני. הרי לא סתם כל העולם קם עלינו לכלותנו, יש בנו איזה משהו שמבקש להביא משהו אחר לעולם. מהו המשהו הזה? אולי אם לא היו מנסים לכלותנו בכל דור ודור, אז לא היה עומד לאבותינו ולנו הכוח הזה לברר מה הסיפור המיוחד לאבותינו ולנו. המשך של איזה טוב אנחנו כן רוצים להיות. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. כל דור מחדש צריך להתמודד עם השאלה מי אנחנו ולמה מבקשים לכלותנו ומה הברכה שאנחנו רוצים להביא לעולם. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, ואנחנו גם מגלים עוד משהו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. יש הרבה אומות שקמו עליהם לכלותם והם כולו, והם היסטוריה. מה הסיפור שלנו שאנחנו על היסטוריים, מעל כל הזמנים? זה הסיפור של ליל הסדר, את זה ביחד עם הילדים סביב השולחן, לשאלה הזאת צריך לתת את המענה. שלום וברכה.